נרחיב, נעמיק יותר. אז אומר הרב, הוא אומר את הגמרא, הוא בשמה, והיא בשמו, כלומר, איש קורא לאשתו בשם, הוא קורא לעצמו בשם שלה, והיא קוראת לעצמה בשם שלו, הוא אומר את הגמרא, יש בזה משום דרכי האמורי, והסביר רש"י, כמו שראינו, משום ניחוש. אומר הרב, לא רק משום ניחוש, אלא מצד שיסוד דרך השם הסלולה בישראל היא מילוי החובה. כלומר, יסוד הבנתנו את הקשר שבין הבורא לבין הבריאה, זאת ההבנה שהבורא שם בכל בריאה את האופי שלה, את הטבע שלה, את הכישרון שלה, ממילא את התפקיד ואת המטרה שלה. ולכן כל בריאה שנבראה, היא נבראה לפי הערך שלה, לפי הערך המדויק שלה, המכוון שלה. ולכן כל בריאה, לא נכון שהיא תשאל כביכול מה אני רוצה להיות, אלא נכון שהיא תשאל מה אני חייבת להיות. כלומר, זה לא מתחיל מהרצון של מהבריאה אל הבורא, אלא זה מתחיל מהחובה בין הבורא לבריאה. כלומר, הבורא חייב כל בריאה חיוב מסוים, החיוב הזה זו בעצם המטרה, התפקיד וכו'. כדי לממש את החיוב הזה, אותה הבריאה קיבלה כישרון, טבע, אופי, שאמור לעזור לה למצות את אותה המטרה, את אותה החובה. לכן, יסוד דרך השם, תודה רבה, יסוד דרך השם הסלולה בישראל, היסוד שעליו עומד כל הבניין של דרך השם, דרך עבודת השם הסלולה בישראל, היא מילוי החובה. באנו לעולם למלות חובה. לא מה אני רוצה, מה אני חייב. לא מה מתחיל ממני, מה התחיל מהבורא כלפיי, אליי. ולכן, התעודה האלוהית היא מקפת את האדם. מקפת מלשון היקף. כלומר, שמה עליו היקף, שמה אותו בגבול, סוגרת עליו, קולט אותו וכו'. מגבילה אותו, מצמצמת אותו. התעודה האלוהית היא מקפת את האדם. כביכול המטרה האלוקית, אם אפשר לומר, אנחנו נמצאים באיזשהו עיגול סגור, וכל אחד מאיתנו יש לו את העיגול שלו, כמו שהזכרנו פעם קודמת, וכל אחד מאיתנו מגלה את הנקודה המיוחדת שלו בעיגול שלו. ואסור לו לפרוץ את ההיקף. אסור לו לשבור את המסגרת. למלות את תכונתה של אותה המטרה האלוהית שמקיפה את האדם, ששמה על האדם היקף, למלות את תכונתה נוצר האדם על פי גורלו בנושא שלנו, להיות איש או אישה. דווקא איש או דווקא אישה, כמה זה לא, לא דווקא איש ואישה, אלא בכלל כל הכוחות, כל הכישרונות, כל קווי האופי וכו'. היינו למלא תפקיד ידוע בהוויה. ולכן האם זה נכון לומר שיש גורל? ודאי. אבל יש גורל עוד פעם. יש גורל לא במובן של ההיסטוריה. יש גורל במובן של הטבע. כלומר, הקדוש ברוך הוא הטביע בכל אחד מאיתנו טבע. זה נקרא גורל. אבל האם ההיסטוריה של הטבע הזה, כלומר, האם איך הטבע הזה יצא אל הפועל במהלך הדורות, אדם קיבל 100 שנה, 120 שנה, האם יש הכרעה אלוקית מוחלטת מראש? לא. זה לא נכון לומר יש לי גורל מצד זה שאין לי מה לפעול כי הכל קבוע מראש. אבל זה ודאי נכון לומר יש לי גורל מצד זה שיש לי אישיות וטבע. ברור. אז האם היהדות היא יהדות גורלית? כלומר יהדות של גורל? השאלה למה אתה קורא גורל? אם אתה קורא גורל לטבע, לאישיות, ודאי שהיהדות היא יהדות גורלית. ברור. הקדוש ברוך הוא קבע גורל לכל בריאה. הבריאה הזאת, הגורל של כל בריאה נקרא בשפתנו כאן בשיעורי האמונה סגולה. מסוגלות, ברור, אבל האם המסוגלות הזאת קובעת מראש איך המסוגלות הזאת תצא לפועל או לא תצא לפועל? זה ודאי שלא. אני רוצה אולי רק כדי לגבי המילה גורל, נקודה חשובה מאוד. יש מאמר של הרב סולובייצ'יק בספר איש האמונה, ספר חשוב כדי פעם ללמוד את הספר הזה. יש מאמר חשוב נקרא צדיק ורע, איך להתייחס לכל הצרות והאיסורים שיש לאדם בעולם. אומר הרב סולובייצ'יק, כשבאים לאדם איסורים, הוא יכול לשאול שתי שאלות. שאלה אחת, למה? שאלה שנייה, למה? אותם אותיות. שאלה אחת קרא לרב סולובייצ'יק, שאלת הגורל. הוא קרא לזה האני הגורלי. שאלה שנייה, שאלת הייעוד. האני היהודי, בעין. ההבדל בין הלמה למה, זה שהלמה מתעסק בעבר. והלמה, היהוד, מול הגורל, עוסק בעתיד. אומר רב סולובייצ'יק, היהדות לעולם לא עסקה בלמה. היא לא עוסקת בלמה, כי על הלמה אין תשובה. אנחנו לא יודעים למה. אנחנו רק צריכים לשאול את עצמנו למה. כלומר, אדם נתקל בסיטואציה בחיים, סיטואציה קשה. הוא לא ישאל את עצמו, למה זה קרה לי? למה זה הגורל שלי? למה זה מגיע לי? איך הוא יכול לענות תשובות לשאלות האלה? ודאי שלא. ולכן הוא לא מתעסק עם העבר, אלא הוא מתעסק עם הלמה. לאיזה ייעוד זה קרה לי? מה אני אמור להוציא מתוך מה שקרה לי? האם יש כאן איזשהו יעד שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אגיע אליו, מתוך חס ושלום הצרה? לכן, האם זה נכון שיש גורל? במדרגת הטבע כן, ודאי, במדרגת האישיות ודאי. במדרגת ההיסטוריה לא. במדרגת המאורעות שהאדם או החברה עוברים, ודאי שלא. לכן לא להתבלבל. היהדות לא מאמינה בגורל. צריך להסביר על מה. גורל שקשור לטבע, לאישיות, לסגולה של כל דבר, למהות אלוקית שכבר חוסה מכל בריאה, זה ודאי שיש. יש גורל. הנה, הרב כותב מפורש, כמה פעמים פה. את תכונתה, למלות את תכונתה, נוצר האדם על פי גורלו להיות איש או אישה. זה גורל שקשור למהות, לטבע, לאישיות, לעצמיות. קודם כל שאני, אני קיים ולא לא קיים. ב', אני קיים לפי האופי שכבר הוא החליט, לפי גבולות הגזרה שהוא קבע. אבל האם הגבולות גזרה האלה שהוא קבע, הם כבר החליטו בשבילי את ההיסטוריה שלי? את המאורעות, האם אני נבחר בטוב ורע, אמת ושקר? זה לא, ודאי שלא. אני חייב רגע עוד משפט אחד, כי כאן עוד איזה מילה של גורל, כבר אנחנו מגיעים שנייה אחת. השם, כאן כשהם מחליפים שמות, מה בעצם הם אומרים? הם אומרים, אנחנו רוצים להחליף את הגורל, להחליף את הטבע, ממילא להחליף את המטרה, ממילא זאת כפירה, זה דרכי האמורי. השם מייחד את העצמיות של הנקרא, שמו של אדם, מהותו. כולל בקרבו את הצד היותר יסודי שבהוויה, ונקבל את זה כרגע כנתון. וכאן משפט מפתח, משפט ממש, בואו ניקח את המשפט הזה לכל החיים שלנו. כיוון שההוויה, עצם זה שאני הווה, ובית, האופי שלי כהווה, התכונות שלי, הכישרון שלי וכו'. אז קודם כל שיש בכלל אני, ואחר כך שאני הזה כלול מכוחות כאלה ואחרים, ולא מכוחות אחרים, כיוון שההוויה היא חובה, כלומר, זה לא תלוי בי בכלל אם אני עובד. הקב' הוא חייב אותי, הוא ברא אותי, הוא לא שאל אותי אם לברוא אותי או לא. הוא לא שאל אותי איך לברוא אותי. הוא ברא אותי איך שאני, זהו, גמרנו. כיוון שההוויה היא חובה, עבודה, מצד שני, עבודה כדי לממש את החובה הזאת, להוציא אותה מהכוח אל הפועל. אבל עבודה שקשורה להשתדלות שלי ולמאמצים שלי, בתנאי שהיא משמרת, עבודה או משמרת לעובדה או לשומרה, כלומר, עבודה שמשמרת את החובה, מוציאה את הכוח מהכוח לפועל, רק את מה ששמור לי ולא מנסה לפרוץ את ההיקף, אלא אני מנסה לפעול בתוך ההיקף. כמו שאמרנו, דיברנו על בן חורין בשבוע שעבר. בן חורין. שאנחנו בני חור. שהחור יש לו תכונה שמצד אחד הוא סגור בהיקף, מצד שני העומק הוא אינסופי. אז מצד ההיקף אנחנו סגורים. מצד העומק שבתוך הגבול, שנמצא בתוך העומק הוא אינסופי. אז אנחנו בנים של חור. בנים של שני חורים, בני חורין. כמו שאמרנו, כדרש או כיותר מדרש. לכן גם בגיאומטריה או מתמטיקה, המספר אינסוף הוא שני חורים. לכן המספר 8 הוא מעל הטבע. חנוכה אנחנו, קשור. אנחנו בנים של חור, בנים של שני חורים. שהתכונה של החור שמצד אחד הוא סגור, אם הוא סגור אתה לא יכול לצאת, אין פריצה. מצד שני בעומק הוא אינסופי. הנה אפילו הגיאומטריה הגיעה למסקנה הזאת שאין לך בן חורין למי שעוסק בתורה. כתוב. 8, חנוכה. אבל בואו נחזור למשפט, רק נחזור למשפט הזה, כבר אני אשמע אותך. כיוון שההוויה היא חובה, עבודה ומשמרת, היות ועצם ההוויה והתכונות של ההוויה היא חובה, ולכן אנחנו צריכים לעבוד, להוציא מהכוח לפועל, כי את הכל קיבלנו כפוטנציאל, ואנחנו צריכים להוציא אותו מהכוח אל הפועל בעבודה, אבל בתנאי שאנחנו שומרים על המסגרת, אי אפשר להעלות על הלב, שימו לב איזה משפט, אי אפשר לחלום היום, היינו אומרים, אי אפשר לדמיין, אי אפשר לרצות. לא רק לעשות. זה שאי אפשר לעשות משהו אחר, זה ברור. כאן גם הדמיונות שלנו שלוקחים אותנו למקומות שאנחנו בכלל לא שם, ששמים אותנו כביכול בהיקפים אחרים. כביכול היינו רוצים להיות משהו אחר. לא. אי אפשר להעלות על הלב, כי אם להתפשט בשכלול החיים, שבתוך החוג, מלשון מחוגה, עיגול, שבתוך החוג המצויר מהגורל העליון. כזה בחוץ יר גורל, והגורל הזה הוא סגור מצד המהות, אבל הוא לא סגור מצד העומק שאפשר להגיע בתוך המהות, כי הכל הוא בכוח ואנחנו צריכים להוציא לפועל. פעמיים הרב השתמש במילה גורל, אז טבע כגורל, ודאי. היסטוריה כגורל, חס ושלום. לא להתבלבל. האני הגורלי של הרב סולובייצ'יק, זה אני היסטורי. זה לא אני של טבע. אז האיש שבאים אליו איסורים לא שואל למה. למה זה הגורל שלי? למה זה מגיע לי? הוא שואל למה. אבל האם זה סותר זה שכל אחד יש לו טבע ואישיות וכו'? אין שום סתירה בין שני הגורלות האלה. לא להתבלבל. כן, גיא.
לא, רוצה רק להוסיף משהו. יש איזו מדינה שיש פסל כזה גדול. של הצורה הזאת, וצורה הכי ייחודית שאפשר, אם אתה הולך עליה, אתה יכול להקיף אותה מבפנים ומבחוץ, ללכת על הצד החיצוני ולצד הפנימי, בלי לדלים.
לא הבנתי מה התכוונת בלי זה.
קודם כל זה מדינה.
קודם כל, בוא תראה לנו.
לא, נגיד יש...
אתה רוצה להראות את זה ללוח? בוא תראה לנו, מוחמד. אתה באינטרנט, כל העולם רואה אותך עכשיו. אתה הולך כי אתה מבחוץ.
אבל זה מחובר.
בדיוק, בדיוק, זה הכל מהלך אחד. רגע, דוד, נכון?
יצחק.
יצחק, צריך להגיד משהו, כן.
אני רוצה לשאול לגבי מה שכתבנו על הלוח, שמסתכלים יותר על העתיד, לא מסתכלים על העבר, בלמה. אני מכיר שבן אדם שהוא עושה חטאים, ובאים עליו איסורים, אז אומרים פשפש במעשיו, ויראה מה קרה עליו, ובגלל זה באו עליו איסורים.
תשובה. קודם כל, כתוב באורות התשובה, שעיקר התשובה של האדם זה מכאן ולהבא.
מה?
מכאן ולהבא, לא מכאן ולשעבר, אלא מכאן ולהבא, מכאן ולעתיד. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שכתוב בגמרא, אם רואה אדם שבאים עליו איסורים מפשפש או ימשמש במעשיו, לא כתוב שיתלה אחרי שמשמש או פשפש, יגיד, קרה לי א' בגלל שעשיתי ב'. אלא יפשפש בכלל מעשיו. אנחנו לא המזכירה של הקדוש ברוך הוא להגיד, קרה לי ככה כי עשיתי ככה. זאת גאווה, זאת כפירה. אנחנו צריכים לפשפש בכלל מעשינו.
אבל זה חלק מהדרך להגיע לעתיד.
ברור, ברור. אבל זה שאנחנו מפשפשים בכלל מעשינו, זה לא מה שאנחנו יודעים להגיד בגלל א' קרה ב'.
לרבנים כן, אנחנו צריכים...
גם הרבנים לא. לא כתוב בגלל א' קרה ב'. ואל תזכיר דוגמה שעומד לך על הלשון. כי הייתה טעות. אם התכוונת.
מה?
לדוגמה. קשור לרכבת?
לא, לא לדוגמה.
נעזוב את הדוגמה.
הרבנים אומרים...
אז זה טעות חמורה. זה טעות חמורה ביותר. גם כשחזל אומרים, באבון זה קורה זה, באבון זה קורה זה, שגמרות ארוחות בעניין הזה. הרב בן הים אז מסביר שזה לא עניין טכני. זה היות וחסרה הופעת החיים המהותית שקשורה לנושא מסוים שבא לידי ביטוי בעבירות מסוימות. ממילא עם ישראל לא מתאים לאותה מדרגת חיים, ולכן קורה באופן מעשי. א', אבל זה לא עניין של טכני, זה עניין של מהות. אם אתה לא אוכל, אז אתה רעב. לא צריך להיות בשביל זה פילוסוף גדול. פשוט, אתה לא שייך למדרגת האכילה, זה יצר מציאות של רעב. לא צריך את אריסטו בשביל זה. כלומר, זה ממילא. אז אם אתה לא חי במדרגת חיים מסוימת, ממילא מה שקורה זה ככה. כי זה ככה. כי זאת הפת החיים. התורה מתארת למשל שבאבון גילוי הריות, עם ישראל גולה מארץ ישראל. כלומר, בגלל מצד התועבה, אנחנו נסוגים מארצנו. מה זה קשור אחד לשני? זה מה כתוב בגמרא. כתוב בגמרא שבגלל שאנחנו לא מגלים את הרעיון המהותי, שנקרא גילוי הריות בחיינו, שהקיצוניות שבו היא גילוי הריות, אבל יש לזה הרבה צדדים אחרים, בגלל זה אנחנו לא שייכים לארצנו. מה זאת אומרת? חס ושלום. גילוי הריות באופן כללי מאוד. זה קדושה בכל. כל עניין של ברית מילה זה לגלות את הקודש בעומק החול. לשמור על הריות זה לגלות את הקודש בעומק החול במינונים הנכונים. כשעם ישראל חוזר לארצו, אמור לגלות קודש בחול. אז אם אנחנו לא מגלים את הקודש בחול ברמת הפרט, ברית מילה, אז אנחנו לא מסוגלים, ולהפך מזה, אז אנחנו מגלים את הקודש בחול. אז אנחנו לא שייכים לקודש בחול, גם ברמה הלאומית. זה ממילא, זה אותו דבר, זה אותו עניין. בעבור ברית מילה, עם ישראל יושב בארץ ישראל, חוזר לארצנו, כך כתוב בזוהר, ולכן גם הישמעאלים הנימולים, בניגוד לנוצרים, שאינם נימולים, לכן גם הישמעאלים יש להם זכות בארץ הזאת, כפי שכתוב בזוהר המפורסם, פרשת בו. אם כן, מה הביא אותנו לארצנו אחרי הגלות? ברית מילה. להבדיל מזה, מה משאיר את ישמעאל פה בארץ הזאת? ברית מילה. אומנם יש הבדל בין הברית שלנו לברית שלהם. בסדר, לכן הם זמניים פה. אם עם ישראל ישמור שתי שבתות, מיד יבוא משיח. מסקנה, בואו נשכנע את עם ישראל לשמור שתי שבתות, מחר אחרי שתי שבתות יבוא משיח. ברור שזה לא טכני. אלא אם אנחנו שייכים למדרגת השבת, ממילא אנחנו שייכים למדרגת משיח. זה לא עניין טכני, אם אתה תעשה ככה יקרה ככה. לכן אם יש תפיסה כזאת שמסבירה שבגלל א' קורה ב' זה טעות חמורה. מה, אנחנו פה המזכירה של ריבונו של עולם? ומה שחזה לימדו אותנו, זה לימדו אותנו את העקרונות. אז ברור שאני צריך לפשפש במעשיי. וצריך לתקן את המעשים, אבל אוי ואבוי אם אני אתלה את מה שקרה לי בגלל מה שעשיתי. זה לא. לפשפש במעשיי, לתקן את מעשיי, זה ודאי, זה תמיד צריך. רואה אדם שבאים עליו איסורים, זה איתות מהשמיים, צריך לפשפש עוד יותר במעשיו. ודאי. אבל להגיד שמה שקרה לי זה בגלל שהתנהגתי כך או אחרת, זה טעות חמורה, מה פתאום? לא כתוב הרואה שבאים עליו איסורים, מפשפש במעשיו ויגיד שקרה לי א' בגלל ב'. זה לא כתוב. אחד מבני החבורה שמת, תדאג כל החבורה כולה. מדוע אפי אחד ההסברים? כי החרב מהלכת, כפי שמתבטאת הגמרא. החרב מהלכת. עכשיו נחפש מסתור מפני החרב? זאת הכוונה. מה זה תדאג כל החבורה כולה? יש כאן כביכול איזה חרב שמחפשת כאן בתוך החבורה מישהו, ותק תפסה את מישהו שלא יסתתר? יש כאן דברים עמוקים מאוד. מה זה תדאג? ולא כמו שמבינים בכלל. בסדר, לכן בואו לא נתפס לדברים חיצוניים. היהדות זה לא פטנט. זה לא טכני. זה דברים עמוקים. אז אם אנחנו שייכים למדרגת חיים מסוימת, ממילא התוצאות של אותה המדרגה תהיה א' ב' ג'. אם אנחנו לא שייכים לאותה מדרגת חיים, התוצאות יהיו ד' ה' ו'. בסדר? כן, בבקשה. כן, אבל כולנו יודעים שמכירת יוסף לא הייתה בגלל שהאחים מכרו את יוסף. כלומר, יוסף היה צריך להגיע למצרים בלי קשר. עם ישראל היה צריך להגיע למצרים בלי קשר. אלא הקב"ה הוא סובב את הדברים בצורה כזאת. תמיד יש שני מהלכים. יש את המהלך הגלוי, שבו אנחנו מסבירים לעצמנו למה זה קרה, ויש את המהלך האלוהי הנסתר, שהוא מהלך הרבה לאלה ולאלה. והקדוש ברוך הוא, בהנהגתו המופלאת ההיסטוריה, מנהל את הדברים שגם מתוך כל השגיאות, כפי שהרב קורא לזה בעניה, גם מתוך כל השגיאות האנושיות, צומחת כאן הערה עליונה, הערה אלוקית עליונה. ואנחנו לא יודעים, ודאי שאנחנו צריכים לעשות שלא תהיינה שגיאות. אבל הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים גם דרך זה. אנחנו חיים בשני מהלכים. המהלך החיצוני הוא מהלך אנושי בכירי. המהלך הפנימי הוא מהלך אלוקי נסתר. והרבה פעמים אנחנו שופטים את הדברים במשקפיים חיצוניות, ואנחנו לא מבינים בכלל מה קורה פה. הרב כותב בהרבה מקומות, נלמד את זה בלינדר בבינן אמונה, שכל תהליך הגאולה, הוא אומר את זה בלשונו, בצורה חריפה, אני אומר את זה בלשוני עכשיו, כל תהליך הגאולה, שבו נדמה לבוני הארץ ברמה החומרית, שהם בונים את הארץ ברמה החומרית לפי תפיסתם, הם בונים והם לא מבינים מה הם בונים. הם פועלים ואינם מבינים מכוח מה הם פועלים ולמען מה. יש כאן משהו אחר לגמרי שמתרקם מתחת לפני השטח. ואם כביכול הם היו יודעים למה הם בונים, אולי הם לא היו חס ושלום מתחילים לבנות, אלא הקדוש ברוך הוא משתמש בהם, בצד שלהם, ברמה שלהם, לבניין הזה. עושים ולא יודעים מה עושים. אתה חושב שחזר, אנחנו חושבים שחזרנו לארץ ישראל בגלל שנמאס לנו מאנטישמיות ולמות בגלויות, ובעצם יש כאן מהלך אחר לגמרי, שהוא יתלבש באופן חיצוני דרך המהלך הזה. זה כל אמונתנו. כשלומדים אמונה, לומדים להסתכל על המציאות במשקפיים אמיתיות. להבין את התהליכים, להיות שותף לתהליכים. זה בדיוק מה שאנחנו עושים בלימוד אמונה.
כן, איזה מקום שיש לעבור בחיים
שלנו? סליחה?
איזה מקום שיש לעבור בחיים
שלנו? העבר הוא חשוב מאוד. העבר הוא מקפץ על השלב הבא.
כלומר?
אדם לא קם בבוקר לתפילת שחרית. טוב, מתרץ תירוץ א', לא קם למחרת, תירוץ ב', למחרת למחרת, תירוץ ג'. אחרי שבוע דופק על השולחן של עצמו, אומרת, הגזמת, קדימה, מה קורה לך? ואז הוא מתחיל להתעורר, תרתי משמע. אז מה המשמעות של כל הימים שהוא לא קם? כל הימים שהוא לא קם, הם היו חלק מהתהליך, כדי שבסוף הוא ידפוק על השולחן של עצמו ויגיד, קום. זדונות, בתשובה מאהבה, נהפכים לזכויות. כי חלק מהזדון התגלה בפרספקטיבה שהוא היה חלק מהמסלול. אתמול היה מאוד נחמד, אני חושב, נכון? והיו כמה, ככה, ישבנו קצת ביחד, סיפרנו סיפור לחנוכה, סיפורים על אור בנקודות חשוכות, והיו כמה חבר'ה סיפרו את הסיפורים שלהם, ואחד הדברים המרכזיים שעלו מכל הסיפורים, זה שהיום, כשאתה מסתכל בפרספקטיבה לאחור, אתה רואה איך כל הצמתים שבהם עברת, הם היו בעצם חלק מהתהליך שבנה אותך לנקודה שאתה נמצא בה היום. ואם לא היית עובר בצומת ההיא, אז היא נראתה לך נקודה מאוד לא חשובה, אולי אפילו חד ושלום שלילית, אולי גם בפועל הייתה שלילית, יכול מאוד להיות. אבל כשאתה מסתכל על זה בפרספקטיבה של זמן, של תהליך, אתה עורך כל הנקודות האלה היו חזי להצטרפו. הצטרפו איזשהו מהלך אחד שהביא אותי לנקודה שלי היום. ועוד 10 שנים, זה יהיה כל 10 שנים שלפנינו, בעזרת השם. זה הכל מהלך אחד. התפקיד של העבר הוא תפקיד חשוב מאוד. הוא בונה את ההווה ואת העתיד. הרב כותב בעין היה דברים חמורים מאוד. הוא אומר יותר מזה. בוא רגע נעשה סדר. בוא נבין רק השאלה של אורן היא שאלה מאוד חשובה. אומר הרב ככה בעין היה, הכל על פי גמר מסכת שבת. כשאנחנו מסתכלים על העבר לא ברמה של האדם הפרטי, אלא על העבר במדרגה של הדורות. כלומר יש סבא, אבא, בן, נכד, נין, וכו'. הייתי צריך לסדר את זה הפוך, מלמטה למעלה. כן, עולים כל הזמן. אז כשאנחנו מסתכלים על הסדר הזה, לא, אני אצייר את זה הפוך, כי זה חשוב להסדר. כשאנחנו מסתכלים על הסדר הזה, אומר הרב, זה לא נכון לחשוב, למשל, שהבן, הוא מתחיל מנקודת אפס. זה לא נכון. אלא אותו הרכוש שהסבא והאבא עבדו עליו וקנו אותו כקניין, הבן מקבל את זה כנקודת פתיחה. כלומר, את אותם עמידות, בואו נסתכל רגע על עמידות, את אותן עמידות שהם היו אצל הסבא והאבא מידות נרכשות, אצל הבן הם נהפכו למידות מולדות. הוא מתחיל מהנקודה הזאת. כמו שאומר בעל הפרי צדיק, על הגאולה שלנו. למה זכה הדור שלנו לגאולה? יש הרבה סיבות. אומר הפרי צדיק, אנחנו ננס על גבי ענק. אז תגיד מי יותר גבוה? ענק או ננס על גבי ענק? מי יותר גבוה? ננס על גבי ענק. כי על גבי ענק יש עוד משהו. אז נכון שהוא ביחס לענק הרבה יותר קטן, אבל ננס על גבי ענק יותר גבוה מענק. אז כל הדורות הקודמים, אני אפשר לומר, הצטבר משהו בדורות הקודמים, שמאותה נקודה של ההצטברות, משם אנחנו מתחילים. עכשיו תראו מה אומר הרב. נגיד הבן הזה. הבן הזה החליט, אם אנחנו מדברים עכשיו על תורה וירת שמיים, אז תורה וירת שמיים. אם מדברים עכשיו על משפחת לוי, אז משפחת לוי. ראובן לוי, דוגמה. הוא עכשיו שייך למשפחת לוי 100 דורות. ובמשפחה הזאת הצטברו 100 דורות, הצטברו קניינים ערכיים רוחניים אלוקיים. והוא עכשיו הדור ה-101. אם הוא אומר הרב, חד ושלום, אם הוא רוצה עכשיו לצאת מהמערכה הזאת, עוזב את הכל, הוא לא משחית את עצמו, הוא משחית את 100 הדורות שקדמו לו. הוא לוקח את כל מה שנבנה פה, כל הבניין הזה, וזורק אותו לזבל. שאלה פילוסופית, התורה, מה הקדוש ברוך הוא נותן לאנשים מופרעים, מופקעים, חסרי אחריות, להפיל לתאום דברים שנבנו במשך דורות רבים בישראל? בגלל איזה אדם אחד מופקר, הכל ילך לאיבוד? של החמורה, אורן. זה לא רק העבר שלי, זה העבר של כל הדורות. איזה מבט. אומר הרב, לא. אותו אדם כשהוא מתחיל פה, הוא צריך לדעת שהוא לוקח עליו את האחריות של כל הדורות שקדמו לו. זה הסבא שלו והסבא של הסבא שלו והסבא של הסבא שלו עד משה רבנו. משם זה התחיל. ואת כל הרכוש הזה הוא לוקח איתו על הגב, ומהנקודה הזאת הוא מתחיל. אז הוא לא מתחיל מאפס, הוא ננס על גבי ענק. ולכן איזו אחריות יש לו. ואם בדרך היו סטיות, אז הוא עכשיו מחבר את כל הסטיות האלה. אומר הרב, אז אדם אחד יכול להפקיר את הכל, אומר הרב לא. הקדוש ברוך הוא יש לו את הדרכים איך להעביר את כל הרכוש הזה בצורה אחרת. הרכוש הזה לא ילך לחינם. בואו נקרא, זה אין היה חשוב מאוד. נפלא מאוד. מי שיש לפניו ספר, רק שנייה אחת. אין היה שבת ב', מי שיש לפניו ספר במקרה, לגבי החטאים של אבותינו, אז בעמוד 50 בערך, בואו נראה מדויק. כן, בעמוד 50 בדיוק. טוב, אני קורא, זה מדהים. היחס בשלשלת שלו, כלומר היחס בשלשלת הדורות, יסודו הוא, היסוד של מה שעובר בדורות, מדור לדור, הוא הנושא הפנימי של הכוחות הטובים, המתנחלים והולכים, המשתלשלים מראשי הדורות עד תולדותיהם. ובכל אדם, בכל אחד מאיתנו, גנוז בקרבו אוצר הטוב לתולדותיו. כלומר, בנו יש שתי אוצרות בעצם. אוצר אחד זה שאנחנו לוקחים מאיתנו את כל העבר שהיה. אוצר שני, שאם אנחנו נמשיך לבנות את העבר הזה, אז אנחנו לוקחים מאיתנו את כל העתיד שיהיה. כלומר, כל אחד מאיתנו הוא לא אדם פרטי בכלל. הוא אדם שגונז בקרבו את כל העבר, ואדם שכל העבר הזה הולך להיות משפיע על כל העתיד. אז האדם שמשחית את השרשרת, הוא לא משחית את עצמו. הוא זורק את כל העבר לפח, ואחד ושלום מנתק את כל העבר ואת עצמו מהעתיד שעתיד להיות. אם יש לנו שרשרת, שרשרת שמורכבת מחרוזים חרוזים, מחוליות חוליות, אם אנחנו מנתקים חוליה אחת בשרשרת, לא ניתקנו חוליה, ניתקנו את הכל. שני החלקים של השרשרת, העבר והעתיד, אין מה שמחבר אותם עכשיו. אז אומר הרב, ובכל אדם גנוז בקרבו אוצר הטוב לתולדותיו, גם התולדות שממנו הוא הגיע וגם התולדות שיצאו ממנו, העבר והעתיד. שכל זמן שלא יחלל זרעו ולא ישפיל את עוד תעודת האוצר אשר אור חיי העולמים בתוכו ורוח הקודש קדושת כל הטוב, הנה המשפט שאני מחפש. כל הנחלה, כל מה שיתנחל, כל מה שיצטבר, כל הנחלה של רכוש המידות הטובות והדעות היקרות, שנמזגו במשך הזמן בדם ובבשר של הדורות ונעשו לנחלה בטוחה וקבועה שהבאים אחריהם מתחילים את בניינם מאותו המקום שכבר עלו עליו דורותיהם הקודמים והולכים למעלה למשכיל. זה יתנחל בבשר ובדם. אתה לא מתחיל מאפס, אתה מתחיל מכל הנקודה, מכל מה שהצטבר עד עכשיו. אז אם האדם מבין את ערכו, אם אדם מבין שערכו זה בעצם לקחת את כל מה שהיה ולבנות מתוך זה את כל העתיד, ובעצם האדם הוא לא אדם פרטי, אלא הוא האדם שלוקח איתו את כל העבר וממנו בוא תלוי כל העתיד. איזה אחריות, איזה אחריות. כל זמן שאדם מוכיר ויודע כמה קדוש ונשגב הוא, כי הוא עוצר בקרבו את כל העבר, וכל זה כדי להביא לעתיד שלם, כמה קדוש ונשגב הוא בשביל העתיד יעצור בקרבו, שהעתיד שעצור בקרבו, שהוא עוצר אותו בקרבו כאוצר, זה כל העבר שלו, זה לא רק הוא. גורם הוא שעתידו באמת יפותח ויתרבה. וחייו הולכים ומתקדשים, הולכים ומתעלים. שהוא מבין את האחריות יש עליו. אבל אם הוא עכשיו מנתק את השרשרת, הוא אומר הרב, כבר הוא ימצא את הדרך, איך לחבר את השרשרת מחדש. כן.
זה לא נכון להגיד ש...
רק שנייה, אורן, זה ברור? העבר זה לא רק האדם הפרטי. אתה שאלת, איך צריך להתייחס לעבר? איך צריך להתייחס לעבר של כל הדורות? לא רק אל העבר שלי. הכל הוא חלק מבניין. ואני עכשיו ממשיך לבנות. יש איזה מין גישה, עוד סליחה של משפט אחד, יש איזה גישה ילדותית כזאת לפעמים, אולי דיברנו על זה פעם, לא יודע, שאדם אומר, אין לי כוח כבר. מתי כבר יבוא המשיח? שואת אותי, בשביל מה אתה רוצה שיבוא המשיח? מה, כדי ללחוץ אותה, להגיד לו ברוך הבא, יש הכוח, סוף סוף הגעת. אז אני שואל, שאלה אתה, תגיד, ועכשיו אתה לא לוחץ את היד למשיח? כל מה שנבנה פה זה לא משיח. מה, משיח זה איזה אדם שבסוף תבוא ותחץ ותגיד לו ישר כוח? חיכינו לך. המשיח זה לבנה, 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 שבסוף כל הלבנים, הסך הכל נקרא משיח. המשיח זה לא הלבנה שם למעלה. המשיח זה כל הלבנים עד שהגענו ללבנה למעלה. אז כל אחד מאיתנו לוחץ כל רגע, תהיה למשיח. אז מה זאת הקטנוניות הזאת? אני רוצה לחיות, בדור של המשיח. אתה בדור של המשיח. בואו נצא מהקטנוניות הזאת. זה כמו אחד אומר, מתי אני המפקד שהוא באמצע הטירונות? אתה לא אומר שעכשיו אתה בונה את הפיקוד? עכשיו אתה בונה את עצמך כמפקד. מה אתה חושב, פתאום תנחת לקורס קציני? עכשיו אתה בונה את הפיקוד. אני רוצה קורס קציני. אתה סתם ילדותי, כי אתה לא אומר שעכשיו בטירונות, ואחרי זה במסלול, ואחרי זה באימון, וקורס מקים וכולי, אתה בונה את הפיקוד. זה לא פתאום נחת עליך משום מקום. כן, סליחה.
עושה לי בן אדם שגודל בתרבות שלהם, חינוך מסוים, משפחה מסוים. צריך באיזשהו שלב, כמו שאתה מוקדם, כן, שיש לו איזשהו ברדת, להגיד, רגע, לעשות סטופ, מי אמר שאיך שחינכו אותי, הערכים שהקנו לי זה נכון, מה, אני חייב להמשיך, אם זה לא נכון?
ודאי. כל מה שאנחנו מדברים זה כשהערכים הם נכונים, כל מה שאנחנו מדברים זה גם כשהערכים הם לא נכונים, אבל יש כאן איזה, נקרא לזה אישיות.
זה לא חוק אינרציה,
להמשיך. ודאי, ודאי. יש כוחות חיים, כלומר, כמו שדיברנו דווקא לפני כמה פעמים, אני חושב, שגם אם התכנים או הפעולות שיצאו מהאישיות הם לא תכנים נכונים והם לא פעולות נכונות, אבל האישיות שנלפחה בי היא אישיות נכונה. יאיר סיפר מקודם, פעם קודמת, על החריצות, על המפגש עם הטבע. נכון, זה פעם שעברה. אלה קניינים. עכשיו בואו ניקח את כל הקניינים האלה שנקרא להם בשביל להסבר אישיות, פשוט נתעל אותם לתכנים היותר שלמים וכו'. כמו שאתה בעצמך סיפרת אתמול. בסדר? מישהו רצה פה להעיר משהו מקודם? כן, בבקשה.
יש עוד מידה נרכשת שעופרת למידה מולדת. זה משהו שהוא נראה קצת קשה לקלוט את זה. איך אמרת? אתה רוכש משהו?
אצל הבן שלך, אצלך זה הפך לטבע שני, אצל הבן זה טבע ראשון. זה מדהים. בואו נצא לציור קיצוני, למרות שאני לא מאמין בציור הקיצוני הזה, אבל בואו נגיד את זה בשביל להסביר. אדם בא לעולם עם נטייה לכעס. נטייה לעצבנות, מה שקוראים בחיים. עבד על עצמו, נהיה יותר מאופק, יותר מתון, יותר סבלן, וכו'. הבן שלו יוולד עם נטייה יותר סבלנית. ולא עם הנטייה הכעסנית שאיתה הוא הגיע לעולם. לא, אתה לא משנה. אמרתי נטייה, אני דייקתי בלשוני. נטייה. לא, נטייה זה לא סגולה. נטייה זה הכנה. נטייה. אני חייב להגיד אולי עוד איזושהי הערה אחת. כשאנחנו מדברים על מידות, צריך להבדיל בין שני סוגי מידות. זה אולי שאני מרגיש הקושיה. יש מידות שהן קווי אופי. קווי אופי אסור לשנות. כמו שאנחנו רואים פה, יש גורל, יש סגולה. ניקח דוגמה פשוטה, יש אחד יותר חברתי, יותר תוסס. יש אחד יותר מופנם, יותר שקט. בסדר. על שתי התכונות האלה לא שייך את השאלה טוב או רע. שתי התכונות האלה טובות. רק הן צריכות להופיע בצורה נכונה. במילונים נכונים, למטרות הנכונות, איכות וכמות נכונים. בסדר. המידות האלה, אין מה לעבוד עליהן. זה אני. כמובן צריך לארגן אותן, לאזן אותן. בסדר, אבל אסור לשנות אותן. יש מידות שהן לא קווי אופי. שעליהן שייך את השאלה טוב ורע. כמו המידות שאנחנו בדרך כלל רגילים לדבר. כעס, קמצנות, גאוותנות. וכו' לכל המידות שאנחנו מכירים, הטובות והפחות טובות. כלומר, המידות שבהם, שעליהם אנחנו עובדים בעיקר, הן לא מידות שהן קווי אופי. הן מידות ששייכת אליהם השאלה המוסרית, אם זה טוב או רע. המידות שהן קווי אופי, אני לא רוצה להגיד, אין מה לעבוד עליהם, כי זה לא נכון, כלומר, צריך לארגן אותם, אבל ברמה של האמת, אין מה לעבוד, אסור לעבוד עליהם, כי זה אני. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי תוסס, אני צריך להיות שקט? לא, רק את התסיסה בוא נכוון לכיוונים המדויקים. בסדר. אז מצד זה כן יש לעבוד. אבל לשנות את המידה הזאת בשום פנים ואופן. המידות האלה, אם אפשר לומר, הן גמורות אצלנו. זה אנחנו. התפקיד שלנו זה רק ללטש אותם, לאזן אותם. בסדר. אבל המידות שעליהן שייך לשאלה טוב ורע, הן מידות שהן לא גמורות אצלנו, יש לנו עליהן נטייה. על הנטייה צריך לעבוד, אז אחד קיבל עבודה בתחום מסוים, השני קיבל עבודה בתחום אחר. אחד יותר קשה לו לעבוד על מידת הכעס, אחד יותר קשה לו לעבוד על מידת הנדיבות. אחד יש לו עבודה על מידת הגבורה, אחד יש לו עבודה על מידת החריצות. כל אחד קיבל את, את, את העבודה שלו. כן. איך הצד? מה זאת אומרת? ברור, ברור, סבא וסבתא זה אותו דבר מבחינתנו. אותו דבר, זה לא משנה. זה אותו דבר בדיוק. מה אתה אומר איתה מה? אמרת משהו לאורן, לא? מקודם. טוב. חברותיי, אין היה מי שרוצה לכתוב, אין היה שבת ב' עמוד 50. אני רוצה לקרוא שוב את המשפט הזה, משפט חשוב. כל הנחלה של רכוש המידות הטובות והדעות היקרות, אפילו ברמה של דעות, שנמזגו במשך הזמן בדם ובבשר של הדורות, זה ביטוי. אמרנו פעם שיש הבדל בין התמזגות לדבקות. דבקות זה שני דברים שהם דבוקים, אבל הם עדיין שניים. התמזגות זה כבר דבר אחד. זה התמזג, זה כבר חלק ממך, זה כבר טבע. ככל שלומדים יותר את תורת הרב, מדייקים, רואים איך עד כמה הרב דייק בביטויים שלו. מדהים. מדהים, מדהים. דיוק בביטויים מדויקים. התמזגות. מי ששם לב כשלמדנו ביום שני בערב, אני חושב שהזכרנו את המילה זרם. אתם זוכרים מי שהיה? זרם. מילה זרם, מילה מדויקת. גם פה, התמזגות. מה זאת אומרת התמזגות? הרי זאת הנקודה בדיוק. שזה התמזגות, זה נהפך לחלק ממך. זה לא משהו שדבוק אליך. שהוא אתה, הוא אתה, הוא אתה ולא אתה. זה אתה. זה מזוג בך כבר. כל הנחלה של רכוש המידות הטובות והדעות היקרות שנתמזגו במשך הזמן בדם ובבשר של הדורות. מה זה? בדם ובבשר שלי? כן. מה זה? טבע שלי? כן. ונעשו לנחלה בטוחה וקבועה. שהבאים אחריהם מתחילים את בניינם מאותו המקום שכבר עלו עליו דורותיהם הקודמים והולכים למעלה למשכיל. עכשיו הוא ממשיך הלאה. מה מפריע לך, מר מרצבך? מה מפריע לך? מה אתה לא מבין, כבודו? מה לכבודו לא מבין? אתה לא לוקח את מה שקיבלת מההורים שלך? מה לא? אני רואה שכן, מה? ודאי שכן. משפחת מרצבך העיקר, אני רואה בכל הזרמים שלה. מה?
קווי אופי, אבל לא מידע, לא התנהגות.
אוקיי, דעות, לכן אמרתי, דעות יקרות, אתה צודק. דעות צריך להסביר מה זה דעות. דעות כאן צריך להסביר שזה לא דעות, כי הכל בידי שם חוץ מהשמיים. דעות הכוונה, מידות, אישיות. אני רואה מבחוץ, אני רואה שכן. אתה מדבר על זה. זה ודאי שכן, רואים את זה בחוש.
אתה ציטטת מי נכד בן אבא סבא. אני, יש לי שני הורים. יש לי ארבעה הורי הורים. יש לי שמונה הורי הורים וכולי. כפול פי שניים. ב-250 שנה זה 1024. איך יכול להיות שיש לי 1024 בי?
זה בדיוק הנקודה.
איך זה יכול להיות?
ודאי זה יכול להיות. כי כל אחד נתן זווית אחת. ודאי, הפוך. זה מראה את ההכללה.
במקום זווית אחרת.
אבל ה-1023 נתן זווית אחרת. כל אחד נתן, אחד חלקי 1024. כן, ודאי.
זאת אומרת, במקום משהו אחר.
הפוך. אתה עכשיו כלול מ-1024 צדדי. הפוך. למה לא להבין? הפוך בדיוק. אם אני קיבלתי מההורים שלי שניים, וההורים שלי קיבלו מההורים שלהם ארבע, אז אני קיבלתי כבר שמונה. ארבע, שניים, שניים, שש, שישה. וכולי, על פי החשבון שאתה עשית, כן? נכון. אז על פי החשבון הזה. נו, בסדר, אז כל זה התמזג. כל זה הולך לאותו כיוון. יש דברים שאני לא יכול כאן להגיד, אבל... אתה יודע מה אני אגיד? עכשיו באתי משיעור במקום אחר. בלי לפרט. אז דיברנו שם נושא אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. בקיצור, סיפרה, לא נמקד כרגע, סיפר או סיפרה, סיפרה אחד, אחת, הבנים בנות, שההורים שלהם שתי מנטליות שונות לגמרי. מנטליות אחת, אמריקאי, אנגלוסקסי כזה, וכו'. ומנטליות שנייה, ספרדי חם, חם, חם. לא מרוקן. והיא סיפרה איך, איך, איך זה התמזג אצלה. ואני רואה אותו, אותה, או אותה כנראה, בשיעור. איך, אז זה מדהים לראות את זה. לא יאומן. צד אחד זה יישוב שקט, רוגע, זה מין יישוב הנפש. מצד שני זה אדרנלין, תסיסה. מדהים. זה עלול להיות מסובך, כלומר זה עלול להיות ממש קיצוני. אחרי כשמתחתים צריך לבדוק שבאמת יש מכנה משותף, כלומר שיש... הולך ביחד. המצד שני, הנה עכשיו אנחנו כלולים משתי הזוויות האלה. שמעתי מהרבנית חנה טאו, שמעתי בשם הרבנית חנה טאו. אני לא יודע אם זה נכון, שמעתי זה בשמה, אבל גם אם היא לא אמרה את זה, אני מרשה לעצמי, הקטן לומר את זה. שהיא אמרה שאחרי גלות אלפיים שנות גלות באירופה, של קור, קרירות, בפרט בארצות רוסיה, ודרך אגב, יש הרבה הרבה מה לסנגר על העולים מרוסיה בהקשרים האלה, עם איזה מטען של קור אנושי, של פחד, של וכולי, הם הגיעו לכאן, ועל פי זה צריך להסביר, להבין את לפעמים צדדי ההתנהגות כאלה ואחרים, שאולי לנו כצברים קשה לקבל אותם, כן, ש... אחרי הגלות הקרה הזאת של 2000 שנות גלות, תרתי משמע, ובפרט אחרי השואה, יש לציבור הספרדי, ככה אמרה, יש לציבור הספרדי תפקיד לרפא את הציבור האשכנזי מהטראומה של הגלות ובפרט מהשואה. זה מין ריפוי כזה. טוב, דרך אגב, זה גם לצד השני. חמימות יתר זה גם, זה מסוכן. שרופים את המועדון, זה מורכב. אז הנה ברוך שאנחנו בדור של קיבוץ גלויות, שהחמימות והקרירות מתאחדים. מה? בן גוריון, למה? הוא הלך לגור במקום חם. אנחנו נפגוש אותו עוד כמה ימים, דרך אגב. ומי שלא יבוא לטיול מפסיד, חבל על הזמן. לחץ לא מתום. הוא לא חשב כך. אני מקווה שהוא כן חשב כך. אנחנו חיים בדור ברוך השם, שהדברים מתחברים, הדברים... כמה צריך לראות שבאמת יש... איך פעם שאלו מישהו, מאיזה ארץ אתה? איזה ארץ מוצא אתה? זאת אומרת, אני מקיבוץ גלויות. ברוך השם. מופלא. ולא נתמקד בעדות, כי לפעמים באמת אתה רואה זיווגים ועולמות אחרים לגמרי. דרך אגב, יש לרב במאמרי ראייה, יש לרב מאמר חשוב מאוד, כל פעם למה שצריך ללמוד אותו, ואף אנחנו לא עוסקים בו, נקרא לשני בתי ישראל, הספרדים והאשכנזים. מאמר, ששם הוא מנתח את צורת הלימוד ושיטת הפסיקה, ועוד כמה צדדים. איך הגלות שנקרא לה עדות המזרח, והגלות שנקרא לה עדות אשכנז, איך היא יצרה שתי הופעות חיים בעם ישראל, ששתיהן הופעות ישראליות נצרכות לתיקון העולם וגאולת העולם. וזה בא לידי ביטוי בצורת הלימוד, זה בא לידי ביטוי בצורת הפסיקה, זה בא לידי ביטוי בכל הרמות. לא צריך להתכחש לזה, לא צריך לפחד לדבר על זה. זה מנטליות שונה, שהצטברה 2000 שנה בנפש. אבל ברוך השם, אנחנו כבר בדור 60, 70, 100, 150 שנות גאולה. ברוך השם, אצלנו הדברים הולכים ומתמרכזים. הולכים ומתמזגים. זה כבר דבר אחד. אם בדור שלך, או בדור של ההורים שלך, דיברו על ספרדים ואשכנזים, הם כבר כמעט לא מדברים, נקווה. מוזר שדווקא במקומות הנקראים דתיים עדיין מדברים על זה. מאוד מוזר. מאוד מוזר. אני אתן עכשיו לשאלה. שמקומות הנקראים דתיים, משום מה זה מאוד משמעותי הדבר הזה. לא יודע למה. נפקא מינה לבתי ספר, נפקא מינה לשידוכים. מוזר ביותר. באמת אני אומר. מוזר. מוזר
מה?
אנחנו לא מזלזלים במטען הזה. האם כל אחד מהיושבים פה יכול להתחתן עם כל אחת? התשובה היא לא. ודאי שלא. יש הבדלי מנטליות לפעמים, שהבדלי מנטליות בלתי ניתנים לחיים משותפים. להיות פקיד על יד פקיד בבנק זה כן, אבל לחיות ביחד כאיש ואישה זה לא. לא צריך להיבהל מזה. לא עם כל מנטליות אדם מסתדר. סליחה שאני אומר גם דברים יותר ברורים מזה. גם לא עם כל מראה חיצוני אדם מסתדר. לא להיבהל מזה. זה עניין של אישיות. מצד שני, לא צריך להתמכר לדברים חיצוניים שאנחנו שטופים בהם 150 שנות השכלה. והמבט שלנו על החיים, השיפוט שלנו את הדברים הוא שיפוט חיצוני. לא צריך להיבט. אבל האם יש דברים כאלה? ודאי שיש דבר כזה.
רגע,
לקחת
השינוי הזה
שבא
מהגלות, מתוך אונס,
ולא... הנה, רגע, רגע, אתה עכשיו חוזר למישהו ששאל פה על השגיאות. והקדוש ברוך הוא סידר את הגלויות בצורה הזאת. זה לא רק אונס. נכון שכלפי חוץ זה נראה אונס, אבל הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים באופן כזה. זה גם לכתחילה. זה לכתחילה. אני רוצה לקרוא כמה שורות, לא אכפת לכם, נכון? כשאנו באים לעורר, אני קורא רק חלק, זה לא מההתחלה. כשאנו באים לעורר תחייה לאומית של קודש, עם חוזר לעצמו, באמת מדינת קיבוץ גלויות, זה דבר יוצא דופן ברמה היסטורית של עמים, אין דבר כזה בעולם. כשאנו באים לעורר תחייה לאומית של קודש, של קיבוץ גלויות, אחרי כל כך הרבה שנות גלות, כל כך הרבה הבדלים, כל כך הרבה צרות, ובאים להתמזג כאן כעם אחד, נא לא לשכוח, 12 שבטים הם 12 זוויות של הטיפוס הישראלי. סגולת ישראל מתפצלת לכתחילה ל-12 צדדים, שיש להם מקור מארבע אמהות שונות. נא לא לשכוח את זה. העדות זה לא פעם שאנחנו פוגשים את זה. זה 12 שבטים נוצרו ככה. יש כאן 12 זוויות של סגולת ישראל, שכולן נדרשות. וכמובן צריך לראות את המכנה המשותף שממנו הכל מתחיל, ואת המגמה המשותפת שאליה הכל הולך. ברור. כשאנו באים לעורר תחייה לאומית של קודש, הננו באים להעריך ביותר את שני בתי ישראל היותר גדולים, שחייהם אינם כל כך טיפוסיים, איזה מין טיפוס כזה. מה שקוראים היום? אף טיפוס. כל בית בהגדרתו. פה בארצנו הקדושה. האשכנזים והספרדים. טוב, הוא אומר עוד כמה דברים, צריך לקרוא את הנקודה שאני רוצה ל... אמנם מיד שאנו באים לעורר את התחייה הלאומית מצד דרך הקודש שלה, כבר יש לנו עסק עם הליכות נפש עמוקות, שנשתרשו בזמנים ארוכים, בשורשים חזקים ועמוקים, בצורות ותכונות כל כך שונות. עד שאיננו עומדים ומשתוממים על המחזה, והשאלה עומדת לפנינו. באיזה אופן נגשם את המהלך של התחייה הלאומית הכללית בערכה הקודש, שיהיה ניכר לנו בחיינו הכללים בארץ ישראל? איך אנחנו בונים את הסגנונות האלה בהרמוניה? תראו איזה משפטים, איזה דברים. כמו כן לא צדקו אותם החושבים, שבדבר שפתיים ובהסכמה באלמה, טוב, בוא נהנה, נהיה ביחד. איננו יכולים להבליע בפעם אחת את כל שינויי הסגנונים שבחיי הקודש אשר לעמנו. שזה התחיל ב-12 שבטים, אחר כך בא בעדות ישראל. שרשומם היותר גדול, או שרושמם היותר גדול, הוא ניכר למאוד באלה שני הבתים הגדולים היסודיים בישראל, האשכנזים והספרדים. לא רק מניעות טכניות, דיניות יש כאן. שהיה את ה... את הרבנות נקרא לזה הספרדית, ועם הפוסקים הספרדים, ואחרי את הרבנות האשכנזית, עם הפוסקים האשכנזית. זה לא עניין כזה. עולמות מלאי חיים, מלאי עוד קודש יש כאן. שכל עולם הוא מלא חיים בסגנון שלו, בצורה שלו, באופי שלו. שבתשטושה של צורה אחת מלאי הצורות החטיביות, כשאנחנו מתשטשים את ההבדלים, איננו מאבדים און גדול. יש לכל דעה, לכל תפיסה, יש און אדיר. שאי אפשר לנו להשיח את דעתנו מערכו הגדול. טוב, אז הרב מתחיל לדון. מה? לשני בתי ישראל, מאמרי הראייה, עמוד 45. אבל נא לא לשכוח, הדברים נכתבו לפני כ-100 שנה. 90 שנה. היום ברוך השם עברנו תהליך עצום, עמוק, ארוך מאוד. בסדר גיא, לא לשכוח את זה. כלומר, זה לא שהמציאות היום היא העתקה של המציאות שהייתה לפני כ-90 שנה. משהו שונה. נכון? זה שונה, כלומר, עברנו איזשהו תהליך. תהליך של חיים ביחד, דברים טובים ביחד, לצערנו הרב גם צרות ביחד, מלחמות ביחד, שעשו אותנו הרבה יותר אחד.
אני בטוח שזה נכתב, זה לקחת בחשבון שזה הולך
להשתנות. לא לקחת, הרב כותב את זה. ודאי, ודאי, ודאי. קח את הדור הרביעי שלך אחורה, השלישי שלך אחורה, תסתכל על עצמך. יש הפרש. לא ברמה המעשית. לא ברמה המעשית. ברמה המנטלית. נכון? תסתכל, תסתכל פשוט המקום שמנו הגעת, האווירה, תסתכל. זה שונה. זה לא קשור דווקא. הרמה המעשית היא ביטוי, אבל זה לא מתחיל משם. טוב. הרב כאן בונה מהלך מדהים על ממש צורת הלימוד ושיטת הפסיקה. מדהים. איך למדו תורה בדגשים אחרים, ממקום אחר, וכל אחד נתן לעם ישראל את הזווית שלו. מדהים. טוב, רק רציתי להעיר שלא לבטל את ה... הנה, אני קורא רק את הסיום של המאמר הזה. ואנו מקווים כי יד השם עשתה זאת לקבץ את אלה שני בתי ישראל, בצורה כל כך ניכרת בצביוניהם השונים פה בארץ ישראל, בשלב הראשון לפחות, כדי שיהיו מוכנים לפעול זה על זה, את הפעולה הרצויה של ההשפעה הטובה. כל אחד השפיע מטובו על הצד השני, הנותנת לכל אחד מתפקידו ופעולתו בחיי האומה הכללים. ומתוך שמירת הצביון המיוחד והתעמקות הסגולות המפורטות, לא לבטל את הצביון המיוחד של כל זרם, יצא התוכן הלאומי השלם. שלמות זה לא ביטול אישיות, שלמות זה הופעת כל צד באישיות בצורה מלאה. אותו דבר...
עד בית שמאי לעניין הדלקת הנרות, שזה הולך וגדל... בית הלל,
סליחה. אבל זה קשור לפה.
זה כי שיהיה ריבוי הדעות, זה לא... שלא כאילו הדעות יצטמצמו ל... זה קשור, לא? זה...
ודאי, ודאי.
בהתגברות של הנרות. למה מדליקים שמונה?
אתה מרשה לי להגיד משפט אחד? אבל לא נעים עם האינטרנט. אני אגיד את זה? העדה הקוצ'ינית בקיבוץ. זה מדהים, אה? לא יאומן. לא יאומן, איזה חיבור מדהים. איזה ריבוי כוחות. לא? אה? תסתכל על זה רגע במשקפיים האלה. לא יאומן. דרך אגב, לא שזה פשוט המורכבות, ההרכב הזה. זה לא פשוט בכלל. אבל זה בניין. טוב, אז מה למדנו היום? עדיין לא סיימנו שבעצם אנחנו שייכים לעולם שכבוך הוא חייב איזושהי חובה, שם בנו על פי זה את הסגולה, לא להחליף את החובה. להזין אחד את השני, אבל לא לבטל אחד את השני ולנסות להתאים אחד את השני. זה דרכנו. טוב, חנוכה שמח.